אנחנו בפרשת בוא אל פרעה, משמע כאילו הקדוש ברוך הוא נמצא אצל פרעה ואומר למשה לבוא. יש פה שני אפשרויות הבנה. אם הקדוש ברוך הוא שם בוא אל פרעה, לא לך אל פרעה, זה מאוד קשה, ובאמת אנחנו נראה בפרשה שלנו שבפעם ראשונה הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך מצרים אל משה, ובפרשה שלנו ישנו את המחילת המפורסמת על שנבחרה ארץ ישראל ואז שוללו שאר הארצות מהנבואה. מאידך גיסא יכול להיות שזה לשון גישור, בוא אל פרעה. אני הכבדתי את ליבו, אז אני חושב ששבוע שעבר דיברנו על השלושה שיטות בראשונים, מה זה כובד לב של פרעה, או להשוות את הבחירה החופשית, או שזה חלק מהעונש, או שזה רק ביחס לזה שהוא יכל להציל את עצמו, אבל מהתשובה לא הוכבד את ליבו, נכון? דיברנו על זה שבוע שעבר. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, יש מקום לדון למה דווקא שני דורות, לספר באוזני, אז מה הכוונה? שישמעו את אשר התעללתי במצרים. פה אנחנו רואים שיש עניין לספר לא רק את היציאה, לא רק את קריעת ים סוף, אלא גם כן את השלב של המכות. ואת אותותיי, זאת אומרת, זה סימנים, וזה חוזר למה שדיברנו בהתחלה, שדצה חדש באחיו חרות על המטה, כי זה דבר שחלק מתכנון הבריאה. כלומר, יש כאן דברים שהם בתכנון, ובמילא זה שולל את השאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא מביא 10 מכות על הנאצים, על הגרמנים, כי זה היה חלק מהתכנון הזה, זאת אומרת, חלק מהתכנון של הבריאה. לא שזה יקרה בעתיד כל פעם שיש עם שמגיע לו עונשים, אלא זה חלק מהתכנון. אז זה הסימנים שצריך לדבר.
אבל הקדוש ברוך הוא לא יכול
לסטות מהטבע?
מהתכנון. הוא לא יכול להוסיף עוד מכה פה ושם, זה קטן עליו.
לא רוצה.
אתה רוצה תשובה? לא בדיוק הנושא שלנו. אתם רוצים שנעבור לזה שתי דקות?
שתי דקות.
אוקיי. א', אני אומר לך מה שלי נראה, וזה לא מצאתי את זה כתוב באף מקום, שבגלל זה אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא אמין. למה, מה הדגש שהקדוש ברוך הוא אמין? אני חושב שהדגש הוא כי הוא יכול לשלוט בכל, הוא יכול לגרום לנו לשכוח, הוא יכול לשנות. אז מה שווה מילה שלו, אם הוא הרי שולט בכל, ואתה לא תדע אם הוא חזר במילה שלו, נכון? אז זה אמונה בקדוש ברוך הוא. אני אומר לך דבר שלא ראיתי כתוב באף מקום, אבל ההיגיון שלי, נתנאל פרנקנטל אומר, שיכול להיות שזה אחד מהדגשים בתורה ובנביאים על האמונה של הקדוש ברוך הוא, כי לולי זה בעצם אז אין לך כלום, זאת אומרת הוא שליט בכל כמו שאתה אומר, ואז זה בעצם מביא אותנו למצב שהקדוש ברוך הוא מגביל את עצמו, נכון? באיזשהו מקום על ידי זה שהוא נותן נבואה או דברים אחרים או סימנים, הוא בעצם כן מגביל את עצמו. דבר שני, אנחנו יודעים שבכל נבואה יש כמה אפשרויות פירוש, וממילא גם הנבואה לא מגבילה את התוצאה, איך זה יבוא לידי ביצוע. הרי אנחנו רואים שעל הים הם חטפו פי 5 ממה שחטפו מצרים. אז זה לא מגביל. אבל זה בכל זאת נותן לנו הסתכלות אחרת על המעמד של יציאת מצרים, וזה הדגש בפרשת ויתחנן של השם העם או ענייה כמו, שזה דבר חד פעמי בהיסטוריה. לא שזה דרכו של הקדוש ברוך הוא בהנהגת העולם, אלא שזה היה יוצא מן הכלל שהיה בתכנון הבריאה. משה ואהרון באים אל פרעה, יש פה דיון הראשונים, בפשטות זה...
סליחה, לא בדיוק בנושא הזה, אבל אם העבדות במצרים היה בתמורה של אברהם אבינו, הוא שאל איך אני אדע ומה אדע, אז איך זה יכול להיות בתכנון של הבריאה?
זו השאלה שציפיתי שבוע שעבר. בשבוע שעבר היה זמן לדון על זה, אין הכי נעמי. לא שאלתם, אני הופתעתי שאף אחד לא שאל שבוע שעבר.
לא הייתי, אבל... אני הולך עם השיטה שבמי ידע כי ירשנה, זה בדיוק הקריטת ברית באמצע, וזה בדיוק העניין, זה לא עונש, אלא זה המהלך, הקדוש ברוך הוא מראה לו את המהלך.
בסדר, הוא שואל לפי השיטה האחרת, בסדר.
אני חי עם השיטה השנייה לצוב מאוד.
בסדר.
איך אתה יש איזשהו מהלך גם כן, 10 מאמרות, 10 ניסיונות, דרך 10 מכות, 10 דיברות. איך זה...
אז זה אתה צריך להראות לו, לך יש את הספר. כן. ההתראה בפרעה בפשטות זה אנחנו רואים וידתם כי אני השם, ואנחנו רואים את הדגש על שם השם י' כ' ו' כ', ופה יש מקום לדון והראשונים באמת מחלקים על רמות הידיעה, זאת אומרת, יש עניין שאנחנו יודעים את השם דרך הניסים. יש עניין שזה לא דרך הניסים, דרך מעמד הר סיני. אבל אנחנו רואים שגם לדורות יש בחינה של ידיעה מסוימת שבה דרך האותות והמופתים. וזה כן חלק ממה שצריך לספר לילדים. מעניין לעניין, בעניין דומה ולא אותו עניין, יש סיפור על הרבי הבעל התניא, שהיה מלמד תינוקות, שסירב לספר לילדים סיפורי חסידים. כי הוא אמר, הם צריכים לדעת את האמת, את הדברים המציאותיים, לא סיפורי חסידים. הרב אמר, הוא לא יכול להיות, כי הוא לא מלמד אמירת שמיים. זאת אומרת, זה גם נדבך חשוב בחינוך הילד. זאת אומרת, יש נדבך של סיפורים. וזה מה שכתוב במדרש, שאירת שמיים נובעת מסיפורים. רב אברהם היה אומר שהספרי מוסר של הדור שלנו, זה הביוגרפיות. אז יש בחינה שאתה גם צריך להיכנס לנקודות האלה. זאת אומרת, זה כן חשוב בסיפור של הילד. שוב, זה לא אותו דבר. פה אנחנו רואים על אותות ומופתים, שם אנחנו רואים על סיפורים, אבל בכל זאת אנחנו רואים פן כזה גם בחינוך. אנחנו דיברנו כבר על המהלך שמופיע גם בראשונים, והכי מפורסם זה הרב היר, שהמכות מתחלקות ל-3-3-3, והחלוקה כל פעם בראשון, שני ושלישי ללא התראה, זה הכי בולט פה. פרו קורא להם ואומר מי ומי ההולכים פה, יש כמה שיטות, ראו כי ראה נגד פניכם, מה התשובה של פרו, ידוע המדרש שהוא ראה מלאך, שגם הארכיאולוגים היום טוענים שיש כזה דבר שהמצרים האמינו בכוח שנקרא ראה, דרך אגב גם יש אלוהים במצרים שנקרא אמן, ראו כי ראה נגד פניכם, אז הפשט הראשון הידוע רש"י המדרש, ראה זה מה שהוא ראה בכוכבים, וזה הטענה של משה, למה יומרו במצרים למור, בראה הוציאם, הרי באמת יש את הכוכב הזה שמסמל שירד דם, והכוכב צודק, אלא מה, כמו שכתוב בנביא, יודעים ואינם חוזים ואינם חוזים, החוברי שמיים הם לא יודעים מדויק מה הם רואים בשמיים.
אז איך זה קשור למה לראה כאלו במצרים?
זה אחד מהכוחות שהמצרים האמינו בו, כוח של רע.
אז איך התפרש הפסוק?
ראו כי ראה, הכוח הזה שנקרא ראה, שהוא משחית, הוא נגד פניכם, אתם יוצאים למדבר בדיוק לכיוון שלו.
זה יכול להיות במדרש של נון שיצא עם בני אפרים, השתמש גם כן במילה בראה של...
כן, בסדר, אני לא זוכר, בסדר. טוב, אז פרעה מסרב. והגרש אותם את בני פרעה, ומשה נוטה את ידו בהרבה, יש פה דיון גדול מה זה בהרבה, מחלוקת ראשונים, והרבה מגיע למצרים. התורה מדגישה את הצד התהליך הטבעי של רוח ים ורוח קדים. יש ראשונים שטוענים שהתורה באה ללמד אותנו דרכו של הקדוש ברוך הוא בניסים בכלל, כמו בקריאת ים סוף, שיש דגש שגם בניסים הקדוש ברוך הוא פועל דרך הטבע. והרמב״ם מתמודד עם השאלה הזו גם במורה וגם באיגרת תימן. היה תקופה שרצו לטעון שמכוח הכוכבים הם מבינים מה היה בזמן המכות, כמו שהיום רוצים לטעון שהיה הרבה אירועים טבעיים שקרו, אז ככה בימי הרמב״ם. היה אחד מהדברים שהרמב״ם מתמודד במכתבים, זה שטענו שעל פי הכוכבים הם יכולים להסביר מה שקרה. והרמב״ם אומר, קודם כל הם לא מבינים בכוכבים. זאת אומרת, הצד המתמטי שלהם מוטעה, הם לא מבינים באמת איך לחשב מה היה אז, ושנית זה לא נכון שזה גורם את זה, ושלישית זה עדיין נס. זאת אומרת, הרמב״ם נשיטתו. אני רק אומר שבאמת גם בפסוקים אנחנו רואים מאוד בולט שהתורה כן מדגישה את הצד הטבעי. מה עם ההר פרו? מה?
זאת אומרת, אין שום סתירה עם ההוכחות שזה היה בדרך טבעי.
זה מחלוקת ראשונים. בפשטות אנחנו נאמר שזה לא היה טבעי. ואפילו הרמב״ם אומר שזה היה חלק מהתכנון של הטבע שיש סתייה מהטבע. זאת אומרת, צריך להבין מה הכוונת הרמב״ם. אבל...
אני אומר, אבל הרצפים הטבעיים זה מה שהיה לא טבעי. אבל בכולם ביחד היה... זה היה... זאת אומרת, היו הרבה דברים טבעיים, הרבה דברים שאפשר להסביר. זה וזה 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 הצטרפו ביחד.
לא יודע איך מסבירים שמים נפחים לדם, לא יודע. לא יודע איך מסבירים ואש מתלקחת בתוך הברד, לא יודע. לא יודע איך לא קמו איש מתחתיו, אלא אם כן אתה אומר זה גוזמה.
אני מסבירים את זה.
בסדר.
אני אף פעם לא ישבתי יותר מדי להסבר, כי לא מעניין אותי איך קרה הנס. אני ברור לי שאתם...
אני עוד לא ראיתי הסבר שהיה אמיתי. הייתי זורים שהם ניסיונות. ניסיונות מאוד קשים. רוצים לומר, דם זה לא דם. כתוב דם.
זאת אומרת, אני לא... פתאום כל הדגים בים מתחילים לעלות דם. וכתוב שכולם מתו.
כן, אני אומר, לא ראיתי הסבר אחד שהיה, ואני, שוב, אני מוכן להיות ישר והגיוני, אבל גם הם צריכים להיות ישרים והגיונים. לא ראיתי, לא ראיתי. אז לא נשאר הרבה אחד, יש פה את הרבינו חננאל המפורסם והרמב״ם, שידוע שבמצרים הרבה לא מזיק. אז תטענו, הרי לפני כמה שנים היה הרבה שהזיק. א', אני לא יודע אם זה היה הרבה, וב', אני לא יודע אם זה היה מצרים. זאת אומרת, אני לא יודע מה הגבולות של מצרים, מבחינת התורה. הרבינו חננאל אומר שבימיו היה ידוע שגם כשיש מכת הרבה, יש שני גרסות פה בראשונים. יש אומרים שהרבה לא נכנס לתוך מצרים, שזה ידוע, וזה כתוב בספר ההיסטוריה גם של המצרים, ככה הראשונים כותבים. ויש אומרים שגם אם הרבה נכנס, הוא לא מזיק, הוא לא יאכל מתוך מצרים. הוא יאכל מכל העמים מסביב, אבל לא ממצרים. ככה רבינו חננאל כותב.
על מה? על מה הוא כותב את זה?
הוא כותב שמאז מכת הרבה, מאז שיסר מעליי רק את המוות הזה, ומשה מתפלל, מאותו יום ואילך, עד ימיו ידוע שהרבה, גם כשיש מכת הרבה בכל השכונה של מצרים, הוא לא אוכל במצרים. אז אני אומר, אני לא יודע, הרי היה מכת הרבה לפני כמה שנים, אז אני לא יודע אם זה הרבה. זה היה שנה. ולמיטב ידיעתי, הם כן הזיקו במצרים. אלא מה? אני לא יודע אם זה הרבה, ואני לא יודע אם זה מצרים. אבל בסדר, לא יודע. אני גם לא יודע, רבינו חננאל הזה הוא לא מוכח. הוא אומר בימיו ככה היה ידוע, אני לא מוכח להבין בפסוקים שבאמת היה כזו גזירה. מכה אחרונה היא מכת חושך, ואז באמת אין התראה, ובזה גמרנו את הסדרה של 333. אומרים לנו חז"ל, מתו 4 מתוך 5 יהודים, פה יש את היסוד של אבן עזרא, שהקדוש ברוך הוא לא משפיע את נפש האדם, זה חלק מהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, האדם צריך להחליט איפה הנפש שלו הולכת. האדם לא רוצה להתפתח, לא רוצה לראות, לא רוצה לצאת, הוא יכול להישאר שם. זאת אומרת, יש בנפש של האדם כוח להיאבק בדרכי השם, וממילא הוא לא יהיה ראוי לצאת.
היו נקראים משיים בגלל שהם לא רצו לצאת, או הם לא רצו לצאת בגלל שהם היו רשעים?
מה
אתה חושב? 210
שנה
תקועים בכזה חור.
אין
להם
כבר
את השיעור שיש במילה.
רשעים. אחרי
תשם הכל.
זה לא סתם.
על ישראל שלא רצה לצאת. רש"י קורא להם רשעים שלא רצו לצאת. כדי שימותו רשעי ישראל. אז אני אומר לך מהלך שאנחנו חוזרים עליו, על פי החזון איש באמונה וביטחון, ואני חושב שהוא מהלך די עקבי לאורך התנ״ך, וגם בראשונים ספרי המחשבה. הקדוש ברוך הוא, גם כשהוא עושה ניסים לפני האדם, תמיד יש לו את הבחירה החופשית. זאת אומרת, עם ישראל במדבר מסוגל לעבוד את העגל. מחלוקת ראשונים בדיוק מה רמת הבחירה שהיה להם. האם זה שהם יכלו לשלול את הקדוש ברוך הוא, או שהם יכלו לייחס כוח לעגל תחת הקדוש ברוך הוא, מה שלא יהיה זה עובר את הגבול לגבול עבודה זרה. אבל לא ברור שזה כפשוטו, זאת אומרת המדרשים כבר אומרים שזה היה כנגד המלאכים שהם ראו רגלם יש רק כחף עגל, אבל איזושהי רמת בחירה חופשית היה להם. בכל שלב אנחנו אומרים גם בני ישראל במצרים וגם בני ישראל במדבר, בחירה חופשית היה להם. עכשיו, אמרנו משל למה הדבר דומה? לאדם שיש לו, הוא צריך לעבור מהר להר. ויש רווח כזה בין שני הערים. הוא בקלות יכול להעביר את הרגל שלו מעל. אבל הוא גם יכול להכניס את הרגל שלו בפנים וליפול. ולומר, רגע, אין מעבר. באמת, בין שני הערים יש נפילה מאוד גדולה. אבל בקלי קלות הוא יכול להעביר את הרגל. ככה העולם האמוני של האדם. האדם כמה שהוא יבנה יגיע לשלב שהוא צריך להעביר את הרגל. זאת אומרת, יש איזשהו רווח בין מה שהוא יכול להוכיח להיגיון, למשהו שהוא אומר, אני מוכן לקבל. אני חושב שזה כוונת המגיד מדובנה בתחילת הספר שלו, ספר המידות, שהוא אומר, אם לא תאמינו, כי לא תאמינו. אז הוא אומר, זה נאמר על פרו, כי האדם צריך להיות מוכן להאמין. זאת אומרת, כמה שאני אוכיח ואסביר לאדם, תמיד אביא אותו למצב שהוא יכול עדיין לומר, לא נראה לי, ואולי, ועדיין לא הוכחת לי 100%. אבל הוכחתי עד רמה שזה כן הגיוני לקחת את הפסיעה הזאת. אבל האדם עדיין יכול לסגור את עצמו. אתה אף פעם לא יכול להביא את האדם למצב שהוא לא יצטרך לקחת פסיעה אחת מעצמו. וזה איפה שאני חושב שאדם צריך לבחור אם הוא צדיק או רשע. זאת אומרת, ככה אני מבין את הרשעים פה. שהעניין הוא, הם לא רצו לקחת את הפסיעה הזו. אפשר, אולי, נכון, נראה ש... אבל לא השתכנעתי. וזה זה, זה איזושהי פסיעה שבנפש האדם. אלא מה? האדם הרבה פעמים מוכן לקחת 10 פסיעות. הוא לא תורח לברר עד שזה מגיע לפסיעה אחת, אלא הוא מוכן להיות פטי, ואז ממילא יכול להיות הרבה דברים. אז הוא לאו דווקא יהיה יהודי, הוא לאו דווקא יהיה דתי, הוא לאו דווקא יהיה אמיתי. האדם לא צריך להאמין מה שקוראים לזה אמונה, ברמה שזה ממש לא קשור להיגיון. ככה אני הייתי מסביר את העניין של הרשעים. אנחנו מגיעים לשיחה האחרונה בין משה ופרו. מחלוקת פה בין המפרשים, האם פרו באמת מדבר עם משה בפעם האחרונה, האם פרו נמצא בחוץ, האם כשמשה אומר לו להוסיף עוד רות פניך, כמו שרשי אומר, הכוונה, אני לא אבוא אליך, אבל אתה כן תבוא אליי, או אנחנו באמת לא נדבר, אתה תשלח שליחים, אתה תחפש אותי, אתה תעמוד מחוץ לפתח, אתה תדבר, אני איתך כבר לא מדבר. זה מחלוקת פה איך להבין את הלהוסיף עוד רות פניך, ויש לנו את הפעם אחת שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה בתוך מצרים. וזה מחזיר אותנו לכלל שאנחנו כל הזמן אומרים, שהכל זה כמעט, נכון? כל אותו נכתבה על ידי משה, כמעט. אמרתי שכמעט הכל זה כמעט. כל פעם שאתה אומר הכל, כל הכללות, אין למדים מן הכללות, אפילו במקום שנאמר בהם חוץ, אז אמרנו, כל אותו נכתבה על ידי משה, אולי. ומה עם השמונה פסוקים האחרונים, ומה עם המחלוקת על ספר דברים, כל הנביאים נכתבו...
איזה מחלוקת
עושה? תזדמנו לדבר על זה. בפשטות אומרים את זה בשם הגרא, יש בזה ספרי, על ספר דברים. האם ספר דברים זה מפי השם, או זה משה, ספרו של משה?
בסדר, עסקתי בסוגיה הזאת ברחבה, אבל זה לא אותו דבר כמו השאלה של שמונה פסוקים אחרים.
מסכים, אני מסכים, רק אומר, אז כל המשניות נכתבו על ידי רבי, כמעט, חוץ מהמשניות שלו. הגמרא נכתבה על ידי המוראים, חוץ מהגמרות שעל ידי הסבוראים, וכן הלאה.
וגאונים,
כן. קצת, אז אני אומר, אז אנחנו ראינו שבהרבה הרבה כללים, אז הקדוש ברוך הוא לא מנבא בתוך מצרים, חוץ מהפעמים שהוא כן. אז הנה, יש לנו את הפעם שהוא כן. עוד נגע אחד אביא על פרו ועל מצרים. ואז יש לנו דבר נא באוזני העם, יש פה דיון בראשונים, כשמשה אומר לפרו, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, מתי הוא מטרה בו? הרמב"ן לומד שהוא מטרה בו הרבה קודם, והוא לא אומר לו איזה לילה זה הולך להיות. בגמרא משמע שתי שיטות בגמרא, האם הוא אמר לו את זה לילה קודם, כחצות, כי הידנה, כמו שעכשיו אני מדבר איתך, ככה מחר בחצות אני אומר לך. או שהוא אומר לו, כחצות, זה עוד רגע נחזור לשיטה השנייה, אבל הרבה לומדים שהוא באמת ידע איזה לילה זה הולך להיות. אבל הרמב"ן אומר לאו דווקא. פה ישנו את הכלל הידוע, מסכת דרך ארץ, למד לשונך לומר אני יודע, שמה תתבדה ותייחס. עדיף לומר בערך, מאשר לומר ודאי, ואז פתאום יתפסו אותך.
הכלל של קצין המודיעין, תמיד תאמר בערך.
תודה. לא, זה גם, זה כלל בדיבור. היום זה אחד מההגדרות של האוניברסיטאות, של האינטליגנציה של תלמיד יוצא מהם. שידע לדעת שהמידע שלו הוא מוגבל. זה אחד מהגדרות של האוניברסיטאות בארצות הברית לפחות. מה אני רוצה לפתח בתלמיד? שידע גם את המגבלויות של הידיעות שלו.
כל הורי מתחיל יודע איזה. אבא, הבטחת? לא הבטחתי, אמרתי אולי.
אבל יש טענה, משה, שהוא מהדרך.
לא ידעתי. מי אומר טענה?
יש טענה ל...
זה יורד מהקידוש השם, לא? שקדוש ברוך הוא אמר שבדיוק בחצי הלילה, אז למה הוא אומר בערך בחצי הלילה? בכי חצי הלילה?
זה לא טענה,
זה גמרא מסבירה,
כי הם לא ידעו. יש שתי תשובות.
נכון.
אז מקבלים את התשובה?
שלוש. אחד הוא אמר בלילה לפני, אחד שהוא אמר שהם לא, שהוא לא שמח עליהם, זה השלישי.
זה לא ידע, זה ברכות, לא?
שהוא עצמו לא ידע?
זה ברכות, כן.
הרב, למה חייבים להסביר כמו שהרב הסביר לפני כן, שהוא התנבא בתוך העיר?
לא חייבים, זה מחלוקת במדרש. כמה שיטות במדרש, הנה חי נמי.
על פי מה שאני קורא ככה את הפסוקים, בסדר, זה לא מחייב, זה לא שהוא יצא את פרעה או הוא התאבע.
הנה חי נמי.
אני לא זוכר איפה זה היה הצפרדעים, או זה שאומר לו קצתי את העיר.
אז יש את השאלה, אז איך הוא חזק בפרעה?
לא, אז יכול להיות שזה קרה קודם. ויאמר השם אל משה, והשם כבר אמר למשה, עוד נגע אחד אביא אל פרעה. וזה מה שהרמב"ן אומר, שהרבה פעמים התורה מקצרת. פעם אחת היא אומרת לך דבר השם, בלי לומר לך שהוא אמר לפרעה, פעם מה שהוא אמר לפרעה, בלי לומר לך שהשם אמר. זה, הנה חינמי. ובאמת במדרש יש בזה כמה שיטות. הנה חינמי. אני לא יכול לתוך זה. תודה. אז תודה רבה. הדגש של הבחורות כתוב בירושלמי במגילה שהם היו עובדים את הבחורות, הבחורות היו עבדה זרה במצרים. יש פה מהלך יפה, אני חושב שזה הבית הלוי מבריסק שאומר שכך חצות זה בגלל שחצות זה דבר שזז עם כדור הארץ. זאת אומרת כל חלקיק שנייה זה חצות במקום אחר. אז ככה המוות עבר במצרים, בכל מקום, הרי כמו שיש לך את קווי התאריך, ככה בעצם מפה עד פה הזמן הוא שונה, אם אתה מדויק.
גל של מוות.
כן, היה גל של מוות בעצם, איך שכדור הארץ הסתובב לנקודת החצות, וזה כחצות, וזה אני יוצא בתוך מצרים, זה אני עובר בתוך מצרים. יש פה גם מחלוקת מי עשה את מכת בכורות, מה זה שהקדוש ברוך הוא פוסח על הבתים, האם לפסוח הכוונה היא לדלג, והאם לפסוח הכוונה היא להיות, לעמוד. עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אז הקדוש ברוך הוא עומד ושומר על בני ישראל מפני המשחית, ולא ייתן למשחית לבוא לביתכם לנגוף. שהקדוש ברוך הוא פוסח, הכוונה הוא שם על הפתח מגן עלינו.
איפה זה?
תסתכל בראשונים על המקום.
מה?
על הראשונים במקום. זאת אומרת, תסתכל בתורת החיים, יש לך הראשונים חלוקים כאילו. הם לא כותבים את זה מפורש מה שאני אומר. עכשיו שאתה רואה את זה, אז תראה את הראשונים, אתה תראה שזה הכוונה. זאת אומרת, לא ראיתי פה, בתורת החיים, לא ראיתי מישהו שמפורש אומר שפוסח זה לשמור. אני חושב שרבי יהושע אבן שאיב הוא זה שהראה לי את החלוקה החדה הזאת. אבל אחר כך רואים את זה בראשונים האחרים. אחר כך מבינים שזה מה שהם מתכוונים לומר. טוב. לא יחץ כלב לשונו, יש פה מחלוקת שמתחילה מבראשית. האם לבהמות יש שכר? האם לבהמות יש בחירה? למה חז"ל אמרו שכנגד זה שלא יחץ כלב לשונו, אז בגלל זה בנבלה כתוב, לכלב תשליכון אותו. מגיע לו שכר על זה? היה לו בחירה בזה? כמו שאנחנו דנו שבוע שעבר בצפרדעים, יש בחירה, אין בחירה.
יש, איזה צד יש לנו להגיד שיש לבעלי חיים בחירה?
שהם היו צדיקים הצפרדים שמסרו את נפשם בתנורים.
יש לך דיון שאומרים שהוא מחלוקת רמב״ם רמב״ן בבראשית בנושא בפרשת נוח, הרי רואים שהבהמות נתבעו על זה שלא דבקו במינם, זה העונש להם. אז הרמב״ם אומר שזה שהורגים את השור הנשכל, השור שנגח, זה עונש לבעליו. הרמב״ן מקשה עליו, מה תעשה עם זה ששור הפקר גם כן נשכל? אז רוצים לומר ברמב״ן שהרמב״ן לומד שיש פה צד שגם הבהמה יש תביעה ממנה להתנהגות שלה. אז אני לא רואה את זה ברמב"ן. זאת אומרת, אני קורא את הרמב"ן ולא כל כך מבין שזה כוונתו. לא שאני יודע מה כן כוונתו. אני לא בטוח שזו כן כוונתו, אני לא יודע. אבל ככה רוצים לומר ברמב"ן. זאת אומרת, זה נכון שהוא מקשה על הרמב"ם, אבל אני לא בטוח מה התירוץ שלו. זה רמב"ן בנוח, כמה שזכו לי, בפרשת נוח. אז גם פה אנחנו רואים בחז"ל איזשהו תגמול לכלבים שלא יחץ כלב, וצריך להבין את זה. לא יחץ כלב לשונו, מפה הגמרא דורשת שכשמלאך המוות בא לעיר, הכלבים נובחים. אני תמיד נלחץ בערבים פה כשהכלבים נובחים. אבל הם נובחים כל לילה, אז כנראה שזו נביחה אחרת. טוב.
אני מרגיש מלאך המוות. כשאני הייתי מתקרב לכפרים הפלסטינאים בלילה, הם היו נובחים.
טוב, אנחנו מגיעים למצווה הראשונה, החודש הזה לכם, יש פה את המהלך החשוב של הרב חרל"פ, שעניינו של פסח זה החירות לשלוט בזמן, שזה גם מהמצווה של המצות, וזה הדגש של בן חורים, שיש לו שליטה בזמן, וזה אחד מהדגשים של עם ישראל. באמת, גם מבחינה סוציולוגית, אחד מהשליטות הגדולות שיש להנהגה לעם, זה הלוח. וזה למה שהרגו את יוליוס קיסר, כשהוסיף חודש כדי להאריך את התקופה שהוא יהיה קיסר. אז באמת ידוע שזה אחד מהדרכים לשלוט בעם, וזה באמת השליטה שהיה לכומרים בתוך מצרים על העם, היה בלוח. אז המצווה הראשונה שלנו זה יכול שזה לכם, אתם שולטים בזמן.
ברוסיה הסובייטית, אז ניסו להשתמשו בזה, אז ניסו לעשות שבוע של שישה ימים.
זה, הרמב"ן אומר בעצם, הרבה ראשונים שואלים, מה המצב הזה שאנחנו מתחילים את השנה מתשרי, מתחילים את החודשים מניסן? אז באמת מבלבל. אז בתשרי נברא עולם, אז בתשרי זה טבע עולם, העולם מתחדש בתשרי, זה ראש השנה. אלא מה? אנחנו עושים משהו שהוא לא טבעי. אנחנו מתחילים את החודשים מניסן, כדי שזה יהיה זכר ליציאת מצרים. יש אומרים שזה נמצא את סדור רייטה. זה למה שיש מקפידים לא לכתוב מספרים לחודשים, לקרוא את השם, אבל לא לכתוב מספר. כי המספור זה דווקא מניסן, וכך תראו בתורה, אין לחודשים שמות. ופה הרמב"ן החשוב שאומר שבכוונה העלו את השמות מבבל, לקיים את זה שעכשיו עושים זיכרון ליציאה מבבל. שזה עכשיו לא יאמר עוד חי השם שגאל אתכם מארץ מצרים, אלא אשר פדה וגאל מכל הארצות, אז זה יתרץ לנו את ספר העיקרים כשנגיע לשם, שאומר נגד הרמב״ם, זאת התורה לא תהיה מוחלפת, מכוח המצווה הזאת, שהחודשים נתנו להם שמות. כי לפי הרמב״ן הרי בשמות, יש דין של זכר ליציאת מצרים, אני מונה כל הזמן לזה, זה לא טבעי לי למנות מניסן, אני מונה מניסן כי זה ההתחלה שלנו. ובאמת זה גם ההתחלה של עם ישראל, ולפי זה מובן למה גם למלכי ישראל מונים מניסן, ואילו למלכי גויים מתשרי.
אולי הבנתי רק את העלייה מבבל, אם ישימו את הפסוק הזה על העלייה מבבל כנגד העלייה ממצרים, אז לא בדיוק יבואו ויגידו העלייה מבבל וישכחו את העלייה ממצרים, כי העלייה מבבל לא הייתה כל כך ניסית.
הייתה אמורה להיות, זה הפישול שלנו. אז כשעלו מבבל לקחו את שמות אותם. בסדר. יש פה גם דיון מעניין, האם השמות כפשוטו אנחנו לקחנו את השמות שלהם, או אם הם לקחו את השמות שלנו?
איזה שמות?
תמוז. אחור זה עבודה זרה. איך אתה משתמש בשם של עבודה זרה? לפני שנתיים וחצי כתבתי על זה. בדף של פרשת שבוע, כמה שיטות בראשונים. יש פה אפילו רמז בראשונים שמשמע שהם אימצו את השמות שלנו. זאת אומרת שאנחנו לקחנו את התמוז בבבל, נתנו את השם תמוז, ואז הם לקחו את התמוז והשתמשו בו. הראשונים כותבים שעד היום משתמשים במצרים. זה לא ברור לי, הם לא אומרים את זה מפורש, הם רק הצורת דיבור שלהם זה עד היום בבבל ובפרס משתמשים בשמות שלנו על החודשים. אז האם הכוונה שלהם זה אנחנו לקחנו ואז הם לקחו מאיתנו? או שאנחנו המצאנו והם לקחו מאיתנו את השמות?
זה היה עוד לפני שאנחנו נתנו את השם כשם של עבודה זרה.
אני לא יודע, זה מה שלא ברור לי. האם הראשונים האלה הופכים את זה?
מבקות את התמוז שברים יום.
אני מבין.
זה לא הרבה.
אני מבין, אני שומע. זה אסמכת לצד שהיינו חושבים שאנחנו לקחנו מהם קודם, שהשם כבר היה. כי אחרת מה זה שאנחנו עם שם של עבודה זרה? בסדר, אבל אם תחשבו על זה, תראו שיש כיוון אחר לחשוב על זה. זאת אומרת, זה נכון שירמיהו משתמש במונח מבקות את התמוז, ונכון שתמוז היא עבדה זרה. שאלה אם זה השם היחיד, אם זה הפירוש היחיד של המילה תמוז וכו'. צריך לחשוב, אני אומר, אם הכיוון הוא הפוך, שהם לקחו את השמות של החודשים מאיתנו, אז באמת אתה צריך לשאול את עצמך, אז מה אתה קורא לזה תמוז? בסדר? בהזדמנות. מה? כן, בסדר. נסיים אולי בנקודה של הקורבן פסח. המצרים האמינו שליל הסדר, ליל 15, הוא הלילה שהכוח של התלה הוא הכי חזק. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מצווה, משכו. זאת אומרת, עד היום עבדתם את התלה הזה, עכשיו תפסיקו. זאת אומרת, לאורך כל המכות, עדיין בני ישראל מאמינים שיש כוח בתלה. חז"ל אומרים, משכו, משכו ידיכם מעבודה זרה. זאת אומרת, למרות כל המכות, עדיין ההרגל קיים, עובדים את התלה. עדיין עובדים את הבכורות. והקדוש ברוך הוא בא ואומר, משכו, משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו, עכשיו תקחו את הבימה הזו, תקשרו אותה ליד המיטה, ועכשיו אתם והילדים, וכולם יודעים, זה הולכים לשחוט אותו. זה דרש הרבה גבורה, לשחוט את מה שאתה מאמין שהוא האלוהים. זאת אומרת, עם ישראל עכשיו לוקח כמה צעדים קדימה, וזה לפי חלק, זה הטענה על משה רבנו, ששאל באיזה זכות בני ישראל יוצאים ממצרים. והקדוש ברוך הוא אומר, מה זאת אומרת? באיזה זכות? הרי הם ישחטו את הפסח, הם יעשו את המילה, הם ישימו את הדם על המשקוף, בדמי חיי, בדמי חיי. זה החיסרון של משה, שהוא לא רואה את המעלות של עם ישראל. וזה למה שכתוב, אתה תראה, רק עכשיו תראה. לא תראה במלחמת דם ובמנחים, כי אתה לא רואה מספיק את הטוב בעם ישראל. כי כפי שדיברנו לפני שנתיים, משה רבינו זה לא איש דברים אנוכי, סופי תיבות שמי. משה רבינו זה דין. משה רבינו אז הוא כל הזמן תובע. אז הוא באמת, אכן נודע הדבר. אני מבין למה עם ישראל במצב כזה. הוא רואה איפה עם ישראל לא בסדר. והקדוש ברוך הוא אומר, היית צריך לראות יותר את ה-הוא יהיה לך לפה. ראשי תיבות, הלל. זה לא שלי, שום דבר פה לא שלי.
כן, אבל חדד מה שאמרנו בשבת.
שמה?
שלמה שהלל זה רק את עצמו ברגליים של שמי. אחרי זה אומר שמה שקרה לארון אוהב שלום ורודף שלום, זה... הפסוק קולע את חטא העגל עליו, גרם למי שאול לחתו.
בהילל? בארון. בארון בהילל.
איזה מסדר אבל עם העניין של... שמשה בעצם עמד על זה להביא את... נו, את כל ה... את הערב רב. כלומר, הוא... נראה לי במדרש זה נאמר, אני לא זוכר. בכל זאת להביא את כולם, אפילו את ה...
לבות שהוא היה מאוד ביקורתי, הוא תמיד זה גם כן שהתפלל אל עם ישראל. הוא לא הלך, בוא נגיד, כמו אבות, או כמו אחרי מותו, שאמר חטות ש...
כל מה שאמרתי לך עד עכשיו, שמעתי מאנשים גדולים ממני. אתה שואל אותי משהו שלא שמעתי. קשה לי לדבר על אנשים גדולים כשזה השרות. יש לי מחשבה, אבל אני מאוד מפחד לומר אותה.
מה היה השאלה?
שאל לכאורה, אם הוא מידת שמי, אז מה זה שהוא מקבל את כל הגרים האלה שהם לא לשם שמי? אני לא רוצה לומר שאם רואים את עם ישראל בעין קשה, אז אולי גם לא רואים את הפר בין עם ישראל לערב. זה מה שאני לא רוצה לומר. חזרה לענייננו. מה? אני לא אומר. אני לא יודע. כי כל מה שאמרתי עד עכשיו, זה מהלכים שכתובים, חלק בבן איש חי, חלק... זאת אומרת, זה... לא אמרתי שום דבר מעצמי. אתה שואל שאלה שאני לא יודע. אני לא יודע, אני רק אומר. לא יודע. חזרה לענייננו, אז הדגש בקורבן פסח זה שהם לא יכולים להתחבות, לוקחים אותו משבת עד הקרבה. יש להם כמעט שבוע שלם שהוא בבית קשור, לא נכבאים מהמצרים. המצרים יודעים מה הולך בבית שלהם. הילדים רואים שהשה הזה הולכים לשחוט אותו. שוחטים אותו באחר הצהריים לקראת הלילה שהם והמצרים מאמינים, הוא הלילה שהוא הכי חזק. לוקחים את הדם, שמים אותו על המשקוף, לא מסתירים את זה ששחטו, כל המצרים יראו את זה. עושים מנגל והוא שלם, כולם יריחו, כולם ידעו, ואם המצרים נכנס אליו הביתה הוא לא יכול להסתיר את זה. זאת אומרת, הצלה שם צלוי שלם, אתה לא יכול לשים אותו באיזה סיר, הכל שלם, ואנחנו יושבים ואוכלים אותו. אז היה פה דבר מאוד מאוד מבהיל, שדרש גבורה ענקית מעם ישראל, לבוא ולעשות את הצד הזה של הקורבן פסח. וזה הזכות הענקית שלהם עכשיו לצאת ממצרים, בדמי חיי בדמי חיי, דם מילה ודם פסח, לא ברור איזה היה יותר קשה. דיברנו על הרבינו יונה, שהשכיבנו זה כנגד התפילה שהם התפללו באותו לילה. הרי הם יושבים בבתים, משפחה. אתה לא יודע מה קורה אצל השכן. אתה שומע צרחות, אסור לך לצאת מהבית. במכה הקודמת, חלק גדול מהמשפחה נהרגה. המכה הקודמת פתאום זה הפעם הראשונה של המצרים היה טוב יחסית, ולנו היה רע.
רוב המצרים היה טוב.
הם לא מתו במכת חושך, אנחנו 4 מתוך 5, זאת אומרת, אדם ממוצע איבד 2 אחים, איבד אבא, 4 מתוך 5.
אבל זה מדרש. לא חייבים להבין את המדרש כפשוטו.
בסדר. בסדר, נכין ים.
גם מבחינת כמות אנשים זה לא מסתדר שתוך 210 שנה... הם היו כל כך הרבה...
לא יודע. אם כל הריון היו 6...
השאלה היא מתי התחיל 6? רק מה שעבוד.
צודק.
ואם זה לא היה 1 מ-5, ואם זה 1 מ-50, אז זה קל בעיניך.
לא.
בסדר, הדגש הוא פשוט...
רק לפי ההסבר של 1 מ-50.
מסכים.
אם לא, אז אף אחד לא מת.
אבל גם בלי זה. למה זה להיות קלו בבית, שאתה שחטת את האלוהים של האדונים, שמת את הדם בחוץ, וצולה אותו חי שלם. זאת אומרת, זה מבהיל. וזה, ואתה לא יכול להתאגד. זאת אומרת, אתה לא יכול להגן על עצמך. אתה יודע שאתה לבד, יושב, ויותר מזה, אתה יודע, והמצרים יודעים, שלמחרת אתה מתכנן להיות עבד בורח. לילה לפני שאתה בורח, שחטת את האלוהים שלו. עכשיו אתה בבית, ואתה שומע צרחות בלי סוף מכל האזור, כל העיר צורחת. לך תסתדר, ומתי? בחצות הלילה שאתה מאמין זה הזמן שהכוח של האלוהים שלהם הכי חזק. חצות הלילה הרי זה שיא המזל שלהם, ליל תתוו, לבנה מלאה והמזל משמש במלוא, ובלילה הזה אתה יושב בבית לבד אחרי ששחטת אותו, ואדם שלו על המשקוף, אתה אוכל אותו שלם ושומע צרחות ברגע שאתה הכי פוחד ממנו. אומר הרבן יונה, ישבו בבית בבעלה והתפללו, כנגד זה אנחנו מתפללים משכיבנו לשלום.
יש לפי המהלך הזה, אז מהיציאת מצרים עד מתן תורה, היה צריך להיות 44 יום. כי אי אפשר לבוא ולומר שהם לקחו את האלוהים שלהם, קשרו אותם למיטות, מתכננים לשחוט והם נשארו בממתת שערי תומה. אז יש פה עוד 5 ימים.
עד מתי אתם פוספים על שתי הסעיפים? אם השם הוא...
מתי הוא אמר את זה?
מה?
מתי הוא אמר את זה?
אתה רואה שלמחרת... אם מוחד מתן תורה, הם שוב חוזרים לעגל.
הכל בסדר. הכל בסדר, אבל קרה פה משהו מהרגע שעזבו את מצרים. למה אני לוקח את זה מהרגע שיצא את מצרים? אני רואה פה שינוי עצום. בן אדם, מה הבעיה? מה זה ממתת שראית הוא מהעובדי עבודה והרה והכל? עכשיו הוא לוקח ומשנה את כל הדרך שלו. אי אפשר לבוא ולומר שהוא יוצא בתתוו בממתת שראית הוא מה.
אבל מהיציאה התחילה העלייה שלו.
למה?
למה? בתור עם, יש הבדל בין פרטים.
בכל העם, כל העם ביחד, קושר למיטות את ה...
כל פרט ופרט, כל משפחה ומשפחה.
זה ציבור של
העם. ברגע שהם התאספו ביחד ויצאו ממצרים, רק אז הם נהפכו לעם. נהפכו לגוש אחד,
אבל כל אחד ואחד...